צהריים טובים. כן, ראש שנה, כמובן המצווה העיקרית, מצוות תקיעת שופר. ואנחנו, בעזרת השם, רוצים לברר מתוך עיון בדברי הרמב״ם, כמעט אפשר לומר כרגיל, את גדריה של המצווה המיוחדת הזאת, שגם באמת נראה שהיא באמת יש בה שינוי ומיוחדות מגדרים שיש במצוות אחרות. אז התחלת הדברים בסתירה ששואלים רבים מהמפרשים בפסקו של הרמב״ם בעניין הזה של מצוות צריכות כוונה או לא. יש בכמה מקומות בשס דיון בעניין הזה האם מצוות צריכות כוונה, והרמב״ם בניגוד לאחרים, יש עוד גם כאלה שכמוהו, פוסק לכאורה סותר את עצמו, כי בעניין של אכילת מצה בלי כוונה, כגון שאנסו אותו, הכריחו אותו גויים לאכול במקרה בדיוק בליל הפסח, אז הרמב״ם אומר שהוא יצא ידי חובה, למרות שזה היה בלי כוונה, והוא אכל, בסוף הוא אכל את המצה, והפעולה הזאת נעשתה, ובעצם המשמעות היא שמצוות לא צריכות כוונה, כי למרות שהוא לא התכוון עכשיו, הוא בכלל לא יודע מה נמצא באיזה מקום, באנוס לגמרי, אבל השורה התחתונה היא שהוא אכל. לעומת זאת, בשופר, הרמב״ם פוסק במקור 2, המתעסק בתקיעת שופר להתלמד לא יצא, וכן השומע מן המתעסק לא יצא. נתכוון השומע לצאת ולא נתכוון התוקע להוציאו, או הפוך, נתכוון התוקע ולא נתכוון השומע, לא יצא ידי חובתו עד שיתכוון שומע ומשמיע. זה כמובן אומר באופן חד משמעי, מצוות תקיעת שופר היא צריכה כוונה, וכוונה מלאה, גם התוקע צריך, גם השומע צריך, וחיסרון כלשהו בדבר הזה, פוגם את המצווה הזאת. אומר המגיד משנה, בהתחלה הוא ככה מאוד קשה לו עם הדבר הזה, אבל באמצע הדברים שלו הוא אומר, בהתחלה הוא אומר, לא מצאתי בזה תירוץ נאות לדעתי, רק שנאמר, בכל זאת, רק שנאמר שרבנו סובר, דאג דקפאו ואכל מצה, אינה תלויה בדין השופר. ואולי שהוא סובר שכיוון שאין אדם עושה מעשה בתקיעת שופר, אלא השמיעה, ואפילו התוקע עיקרו השמיעה, זאת אומרת אפילו אדם שתוקע לעצמו, העיקר מה שהוא יוצא ידי חובה זה בגלל שהוא שומע, לא בגלל שהוא תוקע. אז אומר המגיד משנה, לפיכך צריך כוונה, מה שאין כן באכילת מצה, ורבה הוא שישווה דינם. ולכן דקדקו ואמרו, על מה קצבה רבה? מצוות אינם צריכות כוונה, ולא דקדקו כן מהאי דקפאו ואכל מצה. ועם כל זה אני מסתפק שלא תהיה נוסחת רבנו האמיתית וכו'. אז שימו לב, דבר מאוד מעניין, שבשורה התחתונה אני חושב שהוא אומר את הדבר האמיתי, תכף נראה את זה, זה יהיה מאוד ברור, אבל רואים כמה קשה לו, קשה לו לומר את הדבר הזה. הוא אומר, לא, אולי הנוסחה היא אחרת. אבל אם זה מה שכתוב, אז פעמיים הוא חוזר על זה שאני מסתפק שאולי אפשר להבין את החילוק. כי הוא אומר, מה החילוק? החילוק הוא בין מעשה, פשוט אכלת, יצאת, עשית את המעשה, לבין תקיעת שופר, שכל המצווה היא לשמוע. כשהמצווה היא לשמוע, המצווה היא לא מעשה התקיעה. אם המצווה הייתה מעשה התקיעה, אז התקיעה נעשתה, ושמעת קול של תקיעה, אז יצאת ידי חובה. אבל הוא אומר, כיוון שהמצווה היא לשמוע קול שופר, אז בשביל לשמוע צריך להתכוון לשמוע. אחרת זה כאילו לא, זה לא נקרא שמיעה. ולכן, אם כבר להגיד חילוק, אז זה החילוק, אבל רואים שקשה לו עם הדבר הזה. ומה שאני רוצה ברשותכם בחמש, שבע דקות הקרובות, זה פשוט קודם כל להוכיח שהחילוק הזה של המגיד משנה הוא מאוד מאוד נכון והכרחי, והוא לא צריך כל כך להסתפק ולהגיד שאולי, אולי, 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 זה לא כזה אולי, זה מאוד ברור. פשוט לימוד נכון, מדויק של הסוגיות, הוא כנראה הרגיש בזה, הוא גם אמר, הוא גם אומר את זה, אבל אם היה מוסיף עוד כמה משפטים ככה יותר מוחלטים, מתוך מה שנראה, בטח ראיתם את זה, מתוך מה שרואים בסוגיות, אז נראה שזה מאוד ברור מאיפה לקח הרמב״ם את הדברים. ולכן, מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, זה פשוט ללמוד את הסוגיה מסכת ראש שנה, בדף כ"ח ובדף למד ג', בצורה מאוד מדוקדקת ופשוטה, והדברים ייצאו מתוך זה כמעט בלי ספק. אחר כך נעבור לחלק השני, שהוא מעמיק יותר את הדבר הזה, ומגדיר עוד יותר לעומק את העניין הזה של מצוות תקיעת שופר. אבל לפני כן, בואו נראה את את הדברים. אז הסוגיה בדף כ"ח, בואו נראה את זה בפנים. שלחו לי לאבו עד שמואל, כפאו ואכל מצה יצא. אז בהתחלה ברור, כפאו מן, אם זה כפאו שד, אז תניה, אם הוא עיתים חילים, כן, עיתים הוא בריא, לפעמים הוא שותה, כשהוא חלים, כשהוא בריא הוא פיקח, כשהוא שותה הוא שותה. אז זה לא יכול להיות שכפאו שד, כי אם כפאו שד, אז בעצם הוא באותו זמן מוגדר כאילו כמו שותה, זה לא יכול להיות. אמר רב אשי שכפאו פרסיים. יפה. אז קודם כל, מעמיד רב אשי, מה זה כפאו ואכל מצה? גויים כפו אותו. יפה. עכשיו, אמר רבה, זאת אומרת, התוקע לשיר יצא. אומר רבה, רגע, אם אתה אומר שכפו אותו פרסיים והוא אכל מצה הוא יצא, אני מבין מזה, שימו לב לדברים של רבה, המגיד משנה קצת רומז לזה בצורה מסוימת, אבל בואו נעזוב אותו עכשיו את המגיד משנה. אומר רבה, אני רבה, מסיק מזה, ממצה אני מסיק, שבכל המצוות, לא צריך כוונה. מה ההשלכה של זה על מצוות תקיעת שופר? שגם אם אתה תוקע בשביל, אני תמיד מספר, גוש קטיף, הרב יגאל קמינצקי, גם היה בישיבה, במשך השנים מדי פעם, היה הרב האזורי, וכל שנה בשמחה בית השואבה היה בסוכה אחרת. הייתה שמחה בית השואבה, והוא היה בעל תוקע מדהים. הוא היה בשמחה בית השואבה הזאת פשוט מחצרץ עם השופר. זאת אומרת, הוא היה פשוט שר, מנגן עם השופר. היה מדהים. כלומר, יכולת כזאת של תקיעה, בקיצור, אדם לוקח שופר, במקרה זה בראש השנה, כן? במקרה זה בראש שנה, ועושה עכשיו מופע של שירים חסידים, עם השופר, תוקע לשיר, אומר רבה, אני לא אכפת לי שהמטרה שלו עכשיו זה לשיר. שורה תחתונה, היה פה תקיעה, שברים, תרועה, היה מה שצריך, יצא ידי חובה, למה? כי מצוות לא צריכות כוונה. עכשיו, שימו לב למהלך הבא של הגמרא, שעליו נאמר את מה שיש, לא בדיחה, יש הלצה כזאת בישיבות, שהחסידים הם מקיימים אב האמינות. ככה יש כזה, יש הלצה כזאת בישיבות, שהחסידים הם גם אב האמינות, הם כאילו משאירים אותם למסקנה. למה זה נכון פה? כי הגמרא אומרת, פשיטה, היינו אח. הגמרא אומרת, כאילו מה? רבה, מה אתה מחדש? מה ההבדל בין מצה לשופר? אותו דבר. אומרת הגמרא, מהו דתימה? הטעם, אכול מצה, אמר רחמנה, והאכל. אבל אחה, זיכרון תרועה כתיב. והי מתעסק באלמה, וכמה שמלן. אומרת הגמרא, לא, לא. תשמע, זה לא כזה פשוט. מה שרבה אמר זה חידוש. למה זה חידוש? כי יש מקום לחלק בין מצה לבין שופר. שימו לב לחילוק הזה, הרמב״ם, זה ברור כבר, כן? הרמב״ם נשאר עם החילוק הזה, הוא נשאר איתו למסקנה. אבל זה לא, איך הוא יכול להישאר איתו למסקנה? הרי בגמרא זה רק אבא אמינה, כמה שמלן רבה, לא, לא. חשבת שיש הבדל? בגלל שמצא, זה פשוט אמרו לאכול, אכלתי. בשופר אמרו לי לזכור, אמרו לי לשמוע, זה לא נקרא בלי להתכוון. חשבת ככה? אומר לך רבה, לא, לא, לא. זה לא נכון החילוק הזה, זה אותו דבר, ולכן התוקע לשיר יצא, לדעת רבה. אבל ככה בזווית האוזן, מי שקורא כזאת גמרא, שם לב לחילוק הזה ושומר אותו פה לעצמו בצד באיזשהו מקום. ואז מגיעה הסוגיה בדף למד ג', ופה ברשותכם גם כן לדייק את הדברים. מה קורה בדף למד ג'? זה הולך על המשנה. במשנה יש משפט מאוד, אפשר לומר, מוזר. אפשר לקרוא לו ככה. המתעסק לא יצא, והשומע מהמתעסק לא יצא. עכשיו, לפני שאני מתחיל, רק אני רוצה רגע לעשות סדר במושגים, כי לפעמים זה מבלבל, ואם שמים לב למושגים, אז הכל פשוט. רגע, בוא נעשה רגע סדר. אני אתן לכל דבר דוגמה, ואז יהיה מאוד מאוד פשוט. שלושה שלבים. הדבר הכי טוב, אני לוקח שופר, אני מודע לזה שעכשיו יש מצווה לתקוע בשופר, תוקע בשופר, מתכוון לתקוע בשופר, לצאת ידי חובה ותוקע. א', א', מצוין, זה הכי טוב. מה? מתכוון להוציא, מתכוון לשמוע, מתכוון הכל, הכל בסדר. שלב ב', אני תוקע תקיעות, אני מתכוון לתקוע, אבל כשאני מתכוון לתקוע, אין לי כוונה עכשיו לצאת ידי מצוות שופר, אלא, כמו שאמרנו, מופע חסידי עכשיו אברהם פריד, במקום בגיטרה, אני עם שופר. כלומר, אני מתכוון להוציא תקיעות, אבל המטרה שלי בהשמעת התקיעות היא לא התקיעות, אלא לשיר. אני עכשיו במופע, בעיני האומה.
גם שם שלשיר זה צריך להשמיע עברה נכונה, כמו תשרה,
תשרה. כן, ברור. לא, ברור, ברור, ברור. יוצאות לו תקיעות, הוא יודע לעשות מופע, שבתוך המופע הזה יש שברים ויש תרועה, זה בתוך המופע. אבל זה בכלל לא, מה? וואלה, לא, הנה, אתם רואים, יש, אז יש דבר כזה גם באמת. אז זה, עכשיו שימו לב, יש דרגה שלישית שהיא נקראת מתעסק. מתעסק זה אחד שבכלל לא מתכוון לתקוע ופשוט יוצאים לו תקיעות. הדוגמה הכי טובה לזה אחד, שהוא פשוט, אתם מכירים את זה שמנסים לנקות את השופר, נכון? אז נושפים בו כזה אוויר. כאילו רוצים להוציא בו את הרוק שיש בו, ואז יוצא לך תקיעה. אתה בכלל מתכוון כאילו למשהו אחר לגמרי, ויוצא לך תקיעה. כן, זה בכוונה אני נותן דוגמה כזאת אולי קיצונית, מה? ככה מנקים את השופר, מנקים את השופר, וככה גם יוצאים תקיעות, לפעמים תוך כדי זה יוצא אחלה תקיעות שבעולם. אבל הוא אפילו לא מתכוון לתקוע, אבל פשוט יוצא לו. זה נקרא מתעסק. הרעיון שמתעסק זה שאתה בכלל עוסק במשהו אחד, והתוצאה היא אחרת, ועל הדרך יוצא לך בסוף המוצר הסופי יוצא לך ואתה בכלל לא התכוונת אליו. זה שלושת הגדרים. אז עכשיו אני חוזר, במשנה כתוב המתעסק לא יצא והשומע מן המתעסק לא יצא. עכשיו הזה אומרת הגמרא דף למד ג', ופה שימו לב טוב לקרוא גמרא עם רגישות וגם עם ידיעה של כללי הגמרא. למה מסייע לרבה? אני בכוונה קורא את זה ככה. דאמר רבה, התוקע לשיר יצא. תראה, דילגתי על שלוש מילים חשובות. המתעסק, דילגתי על העיקר, המתעסק לא יצא. אומרת הגמרא, המתעסק לא יצא. התוקע לשיר יצא. כלומר, עברנו מדרגה שלוש לדרגה שתיים, אז התוקע לשיר יצא. עכשיו אני חוזר על הקריאה שקראתי על המנגינה. למה מסייע לרבה? דאמר רבה, התוקע לשיר יצא. למה אני קורא את זה במנגינה כזאת? כי הכלל אומר, ותזכרו את הכלל הזה, הוא מאוד חשוב, הוא מאוד עוזר בלימוד הגמרא. שהגמרא אומרת, למה מסייע לי, זה לא בלשון כזאת של ניחותה ורגוע כזה. טוב, רגע, אולי זה מסייע פה לרבה? לא, יש פה סימן שאלה וסימן קריאה בסוף המשפט הזה. רגע, אתה רוצה להגיד לי שיש פה סיוע לרבה? מה אני שומע מהמנגינה הזאת? שמה מה, מה המצב רוח בגמרא פה? בעד רבה או נגד רבה? נגד רבה. למה מסייע לרבה? אתה רוצה להגיד לי שיש פה סיוע לרבה? שהתוקע לשיר יצא? זה אני קורא לזה שמיעה, אוזן שמקשיבה למהלך, לרוח הפנימית שהולכת פה. בדיוק, לצערנו הרב, זה אחד הדוגמאות הטובות לזה שהתורה נכתבה. כשהתורה הייתה בעל פה, לא הייתי צריך עכשיו לעשות לכם פה כל מיני הצגות תכלית של איך מנגנים את המשפט הזה. פשוט היה ככה בבית מדרש. אחד אומר, תשמע, יוצא מפה שאת אומרת, תוקע לשיר יצא. ואז הוא אומר לו, מה, אז אתה אומר לי שיש פה סיוע לרבה? זאת אומרת שזה שואל את זה, מבין שדברי רבה הם לא כאלה פשוטים. אומרת הגמרא, דילמה, תוקע לשיר, נמי מתעסק הרילי. זאת אומרת, באמת, לא בטוח שיש פה סיוע לרבה. לא בטוח שיש פה סיוע לרבה. למה? כי זה שכתוב המתעסק לא, לא, לא יצא, זה לא בא להגיד שהתוקע לשיר יצא. אלא, זה בא להגיד, הגמרא לא, המשנה לא דייקה פה, והיא לא חילקה בין מתעסק, היא לא חילקה בין דרגה 2 לדרגה 3. אלא בתוך מתעסק כלול גם תוקע לשיר. זאת אומרת, שימו לב לגמרא, שהגמרא אומרת, מה, אתה אומר שיש פה סיוע לרבה? לא, לא בטוח שיש פה סיוע לרבה. זה כאילו נשאר לא, לא ברור, אבל כמו שאמרתי, המנגינה של הדברים היא שרבה לא כזה פשוט להגיד כמוהו. ועכשיו הגמרא ממשיכה, ושוב תקשיבו סוב, שוב למנגינה, עכשיו אני כבר לא צריך לחזור על זה, כי אתם כבר תראו את זה לבד. אומרת הגמרא, השומע מהמתעסק לא יצא. אומרת הגמרא, אבל השומע מהמשמיע לעצמו מי יצא? לימא תאבי תופתא דרבי זירא? ואמר לי רבי זירא לשמי, איכוון ותקלי. שימו לב, בדיוק הפוך עכשיו. אומרת הגמרא, השומע מהמתעסק לא יצא. אומרת הגמרא, אבל מי ששומע ממי שמשמיע לעצמו תקיעה טובה, אבל לא מתכוון להוציא את החבר, שימו לב עכשיו טוב. זאת אומרת, אם אני שומע מאחד שהוא מתכוון עכשיו לנקות את השופר, ויצא לו תקיעה, ואני שומע את התקיעה שלו, אז לא יצאתי ידי חובה. אבל אם אני שומע ממישהו שמוציא אחלה תקיעות שבעולם, רק עם בעיה אחת, שמה? הוא לא מתכוון להוציא אחרים. הוא מתכוון רק להוציא את עצמו. שמענו אותו שנייה לפני כן, אומר, אני מתכוון עכשיו להוציא את עצמי ידי חובת תקיעות שופר ותוקיע תקיעות מעולות. ואני פה לידו, בבית מדרש שלו, אני שומע את התקיעות האלה, משמע מזה שמה? שיצאתי. כי מתי אני לא יוצא דווקא שאני שומע מההוא שמנקה את השופר? אבל אם אני שומע מאחד שלא מתכוון, רגע, אז אם זה ככה, רגע, אתה רוצה להגיד לי, לימה? ותיובתא דרבי זירא, אתה רוצה להגיד לי שיש מפה קושייה על רבי זירא? רבי זירא היה מפורסם בזה שהוא אמר להשמה שלו, תקשיב, אתה תוקע, אני תוקע, אתה מתכוון, אני מתכוון, שנינו מתכוונים, חייבים כוונה. אז מה, יהיה קשה מפה על רבי זירא? אומרת הגמרא, לא. דילמה, איידי דתני רישא מתעסק, תנא סיפא נמי מתעסק. אולי בגלל שברישא כתוב מתעסק, אז גם בסיפא השומע מהמתעסק, אמרו את המילה מתעסק, אבל באמת לא מתכוונים רק למתעסק, אלא מתכוונים לכל אדם שתקע תקיעה שהיא לא
בכוונה.
בכוונה להוציא את מי ששומע. זאת אומרת, ואם זה ככה, אז זה מסתדר עם מי? עם דברי רבי זירא. עם דברי רבי זירא שאמר לשמה שלו, איכוון, איכוון ותקלי. רבי זירא אמר לשמה שלו, תתכוון ותכוון להוציא את ידי חובה. אז זה מסתדר עם רבי זירא. שורה תחתונה, כשרואים את ה...
אם זה מתעסק, מתעסק לא מתכוון.
לא. בכלל מתעסק, תכף אני בכוונה אקצר על זה עכשיו, כי בעוד כמה דקות אני הולך להרחיב את הנקודה הזאת. אז אני לא רוצה עכשיו להאריך על זה, אבל רק בשורה אחת, מה שאומרת הגמרא, זה שמתעסק כולל אדם שתוקע לעצמו, ולא מתכוון להוציא את השני. עוד פעם, שימו לב, אני חוזר, וגם מי שלא כרגע לא על זה, אז בעוד 10 דקות מקסימום, נהיה על זה חזק. אני חוזר שוב על המשפט הזה, מה שבעצם אומרת הגמרא, זה שמי ששומע, מי שתוקע לעצמו, ולא מתכוון להוציא את השומעים אותו, הגמרא, המשנה קראה לו מתעסק. היא קראה לו מתעסק, למרות שהמתעסק הקלאסי, המתעסק הקלאסי אמרנו מה זה, זה ההוא שמנקה שופר. זה בכלל לא מתכוון לתקיעות. אומרת הגמרא, יכול להיות שבכלל מתעסק, הגמרא כבר הרחיבה את המושג הזה שמתעסק, והכניסה בתוכו את האדם שתוקע לעצמו ולא מתכוון להוציא אחרים ידי חובה. והשורה התחתונה היא, ואם ככה, אז לא קשה על רבי זירא. סיכום, וגם מי שלא תפס את זה כרגע, אז אני תכף חוזר על זה. סיכום של הגמרא בדף למד ג' באופן חד משמעי, רואים מהגמרא הזאת לא כמו רבה, והגמרא היא, נקרא לזה, בוא אני צורך העניין, אני אגיד, הגמרא היא בעד רבי זיירא ונגד רבה, כן? לא שיש לה משהו, אלא פשוט רואים מהסוגיה הזו בדף למד ג' שהיא, וככה הרמב״ם, זה ממש ברור, כמעט כמו שמש בצהריים, זה ברור שהרמב״ם ראה את הגמרא הזאת, וכתוצאה מהגמרא הזאת, אמר רבה, אמר הרמב״ם, שמה שרבה אמר התוקע לשיר יצא, אנחנו לא פוסקים כמוהו בזה. כפאו פרסים, בזה, זה, 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 זה דבר ברור. הגמרא אומרת, אף אחד לא, גם רבי זיירא לא חולק על זה. רבי זיירא לא חולק על זה שכפאו אותו פרסים לאכול מצה, אז הוא יצא ידי חובה. הוא לא חולק על זה, הוא לא חלק על זה בשום מקום. אז לכן הרמב״ם אומר, אין בעיה לפסוק במצה. שכפו אותו גויים, אז הוא יצא ידי חובה. אבל בשופר, רבה לקח את מצה, ואמר אותו הדין גם לשופר. וכבר הגמרא אמרה, רגע, אבל זה לא בדיוק אותו הדבר. אתם זוכרים שהגמרא אמרה, פה זיכרון טרואקטיב, ופה לאכול מצה והוא אכל. זה לא בדיוק אותו הדבר. ואז בא הרמב״ם, אומר, רגע, אבל בכלל בלמד ג' בכלל רואים שהגמרא אומרת, בתמיה, לימה סיוע לרבה? לא, לא סיוע לרבה. לימה נגד רבי זיירא? לא, 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 מסתדר עם רבי זיירא. זאת אומרת שהגמרא פה בבירור היא עם רבי זיירא, והיא חושבת, הגמרא, סתמה דגמרא, שרבשי, רבינה, שהביאו את הסוגיה בדף למד ג', ברור שהם סוברים את החילוק ההוא של הגמרא בדף כ"ח, הם סוברים אותו למסקנה, שיש חילוק בין שופר לבין מצה, וכך פסק הרמב״ם, וזה מסביר את מה שהמגיד משנה ככה מתלבט ומסתפק, אין מה להסתפק, זה מאוד ברור שככה הרמב״ם פשוט ראה את זה מתוך הסוגיות. ידוע שהרמב״ם כותב בהקדמה שלו עם משנה תורה, שהפסק שלו יהיה לפעמים בנוי מ-10 סוגיות, אז בטח מ-2. זאת אומרת, אם זה לפעמים הפסק שלו יהיה מ-10 סוגיות, אז בטח מ-2 סוגיות זה ודאי, ופה זה ממש מתבקש. אז עד כאן חלק א' של השיעור, אם יש עוד משהו ככה. כן, אז בסדר, אז אגב, את החילוק הוא אומר, את החילוק הוא אמר, אולי שהוא סובר, זאת אומרת בסברה הוא הבין, בסברה הוא כבר אמר את החילוק. מה אני אגיד? אני אגיד זה לא טוב, אני אגיד שמגיד משנה לא שם לב שהגמרא אומרת לימה, רבה, רבי זיירא, אז לא, אבל הוא לא נשאר למסקנה. הגמרא שואלת, היינו אח, אז היא אומרת, לא, לא, רבה חידש, כי יש מקום לחלק בין שופר לבין מצה, אבל כמה שמלן שאין את החילוק הזה. אז בסוף, אם אתה על הגמרא בדף כ"ח, אתה אומר, וואלה, שורה תחתונה, אני פוסק כמו רבה, אבל יש לי את למד ג', למד ג', יש את רבי זיירא, ולא רק את רבי זיירא, אלא יש לי את מה שכמו שאמרנו, את הניגון של הגמרא, שהוא עם רבי זיירא, ולא עם רבה. מה? לפי מה שהמגיד משנה כותב בתשובה
האחרונה,
הוא אמר שכן נראה מן ההלכות ולא ראיתי מי שחילק. כן, בסדר, כן. בסוף זה חידוש גדול לחלק בין, אמרתי את זה בהתחלה, שיש פוסקים שלא חילקו, ואכן למדו, כמו שהמגיד משנה, ברור לו, שאם מצוות לא צריכות כוונה, אז הן לא צריכות כוונה, למה לחלק? ולכן המגיד משנה אומר, כאילו הרמב״ם מביא חידוש, שחידוש צריך ראייה. מה שאנחנו אומרים זה שהראיה היא לכאורה די מתבקשת, היא די פשוטה. טוב.
אפשר להגיד ש...
כן?
זה שמגיד משתומר, לא ראיתי משחילק במידה למידה בדין הכוונה, להגיד לו, כל... אין כלל, אנחנו יכולים
לתת
את הגמרא כאילו, חוץ מן הכללות.
כן, כל כלל יש יוצא מן הכלל. לא ראיתי משחילק, אז הרמב״ם חילק, הרמב״ם מספיק פיגורה כדי לקבוע מקום לעצמו. כן, דביר? נכון, ואם אתה רואה דף, אם אתה רואה דף למד ג', אז אני חוזר על המנגינה, אני מתעקש על המנגינה. לימה, לימה זה לא בירור תמים. לימה, שים לב למנגינה בדף למד ג', לימה מסייע לרבה? מה אתה שומע מהמנגינה הזאת? האם, תקשיב טוב, האם, מה, האם יש פה ראייה לרבה? אז מה זה אומר? שאיך הגמרא מבינה שרבה נשאר למסקנה או לא?
שכנראה שלא.
שומע? כשהגמרא אומרת, אמרתי, תצים סימן שאלה וסימן קריאה. מה, יש פה סיוע לרבה? זאת אומרת שהגמרא, אני קורא לזה, היא לא עם רבה. הגמרא פה, בלמד ג' הגמרא פה בלמד ג' היא כבר יודעת, יש לה כבר מגמה, לא סתם יש לה מגמה. היא תופסת שבשופר חייבים כוונה. ולכן, אבל פה כתוב השומע מהמתעסק, משמע שהתוקע לשיר יצא. מה, אז יש פה סיוע לרבה? זה לא מסתדר לי כאילו עם מה שהם. אומרת הגמרא, לא, לא, לא. זה לא בטוח שיש פה סיוע לרבה. יכול להיות שמתעסק ותוקע לשיר, זה הכל כלול ביחד. ואחר כך הפוך, אומרים, מה, זה קשה על רבי זיירה? רואים שמי שתוקע, מי ששומע, מי שמשמיע לעצמו יצא, אבל זה נגד רבי זיירה. אנחנו מכירים את רבי זיירה שאמר לה שמה שלא תתכוון. אומר לו, לא, 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 זה יכול להסתדר עם רבי זיירה. אז אתה רואה בבירור, מהגמרה הזאת אתה רואה בבירור, שהגמרה ברור לה שרבי זיירה צודק. אז לכן החילוק הוא בין מצה לבין... לא דחינו את רבה במצה, אבל דחינו את רבה שלקח את מצה ואמר שאותו הדבר יהיה בשופר. לא, זה מצוין. כשכתוב פשיטה, אז הגמרא אומרת, בדף כ"ח, הגמרא אומרת, מה, זה אותו הדבר. כאילו, אם מצוות לא צריכות כוונה, אז הן לא צריכות כוונה, אז גם בשופר, למה שיצטרכו כוונה? הוא אומר, רגע, רגע, זה לא כזה פשיטה. יש פה אפשרות לחשוב אחרת. אבל נכון, רבה, אמרתי, לא קיים תו האמינה הזאת, ואמר, זה אותו הדבר. מצה ושופר זה אותו הדבר. ואלה הפוסקים, זה מה שהמגד משנה אמר, שיש פוסקים שלא חילקו, כי רבה לא חילק. אז השאלה אם לפסוק כמו רבה או לפסוק כמו רבי זיירה. בא הרמב״ם ואמר, מדף למד ג' ברור שרואים שהגמרא היא כמו רבי זיירה. אז לכן בשופר אני לא הולך עם זה, ובמצה, כן, והלכה כמו רבי זיירה, ובמצה אני מסכים עם רבה, ואין חולק כזה, גם רבי זיירה לא חלק כזה. בסדר עד כאן? טוב, מעולה, שישאר לנו כמה דקות כדי להגיע לחלק השני, כי הוא מאוד מאוד חשוב, הוא מתחבר ממש ככה ל... לחלק הראשון, ויהיה בו ככה גם איזה, באמת איזה עומק גדול ומשמעותי. במקור 6, שואל אליכם משנה שאלה מאוד מאוד חזקה, ובאמת התשובה עליה פשוטה, אבל מאוד משמעותית. אומר אליכם משנה, וכן השומע המתעסק, הוא כמובן מצטק את הרמב״ם שראינו במקור 2, המתעסק בתקיעת שופר לא יצא, וכן השומע מן המתעסק לא יצא. אומר הלכב משנה, בגמרא יקשו, אבל השומע מהמשמיע לעצמו מאי, יצא? לימה תבית יופתא דרבי זיירה? אומרת הגמרא, לא. זוכרים הגמרא שראינו עכשיו? לא. אין מפה קושייה על רבי זיירה. למה? כי איידה דתני רישא מתעסק, תנא סיפא נמי מתעסק. וכיוון שרבינו פסק כרבי זיירה, לא היה לו לכתוב מן המתעסק, אלא שנמשך אחר לשון המשנה. תקשיבו, פה זה משהו, באמת, תקשיבו טוב, כי זה יסוד מאוד מאוד גדול. קודם כל, בכללי לימוד. כללי הלימוד אומרים ככה. הרמב״ם כפוסק, יש לו שני עקרונות, שפה הם קצת כאילו לכאורה מתנגשים. מה הם שני העקרונות של הרמב״ם? צד אחד, הרמב״ם ילך כמה שיותר אחרי לשון המשנה. זה צד אחד. צד שני, יש הבדל עצום בין רמב״ם לבין משנה. כי רמב״ם מה הוא? פוסק הלכה. והמשנה לא פוסקים הלכה ממשנה. ועכשיו שימו לב איך הדברים האלה פה מתנגשים. ולמה הם מתנגשים? כי הגמרא הסבירה, לפני 7 דקות היינו בעניין הזה, הגמרא הזכירה שכשכתוב השומע מהמתעסק לא יצא, הכוונה היא לא רק מהשומע מהמתעסק, שזה אחד שאמרנו מנקה שופר, בכלל לא מתכוון כרגע לתקיעות, אלא גם מאדם ששומע ממי שתוקע לעצמו תקיעות מצוינות, אבל לא מתכוון להוציא אחרים ידי חובה. עכשיו הרמב״ם כפוסק, הוא לא יכול לכתוב, לכאורה, הוא לא יכול לכתוב דבר שעלול לגרום לטעות. אני עכשיו שואל שאלה קשה, אני מקווה שאני אצליח לענות עליה, כי... לא, אני יודע מה אני הולך לענות עליה, אבל תראו, זה לא פשוט. הרמב״ם כפוסק צריך לדייק. הוא צריך להגיד לנו, השומע המתעסק לא יצא. והשומע, לא רק מהמתעסק, אלא השומע ממי, שמה? שמשמיע לעצמו לא יצא, ולא מתכוון להוציא את האחרים, לא יצא ידי חובתו כמו רבי זיירא. הוא צריך להגיד את המילים האלה. עכשיו אומר עליכם משנה, איך הוא מתרץ? הוא אומר, הוא נמשך אחר לשון המשנה. זה טוב במקומות שבהם אין טעות הלכתית כתוצאה מזה שאתה נמשך אחר לשון המשנה. אז אין לי בעיה עם זה. אבל כאן עליכם משנה, אני מתפלא עליך עליכם משנה. אני מתפלא עליך שפה אתה מתרץ הדבר הזה. כי זה ברור שהרמב״ם הולך אחר ראשון המשנה, וזה בתנאי שזה לא גורם לטעות. אבל פה אני עלול, כביכול, אני עלול לחשוב שזה דווקא מהמתעסק. אבל אם אתה שומע, משמיע, תוקע לעצמך תקיעה טובה, ולא מכוון לתיע, לכאורה, מה נעשה עם הרמב״ם הזה? אז אמרנו שהרמב״ם לוקח את המקורות שלו מ-10 מקורות שונים, ובין היתר מהתלמוד ירושלמי. בין היתר מהתלמוד ירושלמי. אז אם אמרנו סוגיה דף כ"ח ודף למד ג' שזה פשיטה, עכשיו נראה מקור שלישי שבא ירושלמי וחדש לנו חידוש עצום, שבעוד כמה דקות אחרי שנראה את הירושלמי, אני מעריך שהרמב״ם כבר יהיה יחסית, יהיה די פשוט ומובן. ומה אומר הירושלמי? הירושלמי מביא אותו הספר אור זרוע, ברשותכם בואו נקרא את זה בפנים ככה בזריזות כדי להספיק את הדבר העיקרי בלי לעבור את הזמן. אומר האור זרוע ככה, הירושלמי לטעמי שצריך השומע לענות אמן כדי להוציא את המברך. כדאית בירושלמי רבי אבא בר זמינה הווה משמש קומי רבי זעירה. רבי זעירה זה רבי זעירה, לא? מזג לי קסה, כן? מזג לו כוס. אמר לי, סב בריך, אמר לי, אב דעתך דעת משתה אוחרנה. דתני השמש מברך על כל כוס וכוס, ואינו מברך על כל פרוסה ופרוסה. אמר לי, עכשיו שימו לב למשפט הבא, מצטער שלא הדגשתי אותו, כמה דענה יאיב דעת מפתק יתך ידי חובתך בבירקתה, כך הב דעתך מפקת ידי ידי חובתי באמן. שימו לב מה כתוב כאן, דבר מדהים. אומר לו, תקשיב, אני אברך בשבילך, תגיד אמן, אני מכוון להוציא אותך ידי חובה. עד כאן, דבר פשוט, דברים מעשים בכל יום, אתה יכול לברך, לענות אמן, ואתה מוציא אותי ידי חובה, בסדר גמור. אבל עכשיו הוא בא ואומר, תקשיב, כשאתה תענה אמן, כשאתה עונה אמן, אז תכוון להוציא אותי ידי חובת עניית אמן. מה זה הדבר הזה? הרי אדם לא עונה אמן על ברכת עצמו, נכון? אסור לענות אמן על ברכת... עוד פעם, אומר הירושלמי דבר מאוד פשוט, דו שיח בין רבי זיירא לשמה שלו, והדו שיח הזה הוא אומר ככה, חלק א' שלו מאוד פשוט, הוא אומר לו, תקשיב, תברך, תברך בורא פי אגפן, תכוון להוציא אותי. אין בעיה, נכון? אנחנו כל שבת, כל קידוש, אנחנו עושים קידוש, אתה מוציא את כל מי ששומע אותך, מצוין. ואז הוא אומר לו, אבל, ואז זה ש... כן, השני אומר לו, אבל אתה כשאתה עונה אמן, שימו לב לסיטואציה, אחד מברך בורא פי הגפן, השני עונה אמן, ואז ההוא שמברך בורא פי הגפן אומר לזה שעונה אמן, אומר לו, כשאתה עונה אמן, תתכוון להוציא גם אותי ידי חובת עניית אמן. מה? אתה צריך לענות אמן על הברכה של עצמך? מה? לא, אדם לא עונה אמן על ברכת עצמו. אז למה? מה? אז אולי רק נראה את המקור, שנייה אחת. אז אומר האור זרוע, ממשיך את הירושלמי, אמר רבי תנחום בר ירמיה, מתניתין אמרה כן. אני לא ממציא המצאות פה עכשיו, שתכוון להוציא אותי אמן. המתעסק לא יצא, והשומע מן המתעסק לא יצא. פירוש. הועיל והוא מברך בעבור עצמו ובעבור אחרים, הרי מתעסק הוא אצל אחרים, אם הוא לא יתכוון להוציא אותם. וצריך שגם השומע יוציא אותו בכוונת אמן. ובעל נפש צריך לחוש לזו השמועה. דבר מדהים. הוא אומר, מאיפה אני יודע את מה ש... מאיפה הם יודעים את זה, רבי זיירא והשמה שלו? הם יודעים את זה מהמשנה שלנו בראש השנה. כי מה כתוב שם? כתוב שם שהמתעסק לא יצא, והשומע מן המתעסק גם לא יצא. והגמרה הסבירה שמה זה נקרא השומע מן המתעסק? זה הכוונה היא לאדם שמה? שתוקע לעצמו ולא מתכוון לחשוב על האחרים. אדם כזה, שימו לב עכשיו טוב, אני כבר אומר את ההגדרה ואני תכף יחזור להבנת הירושלמי כולו, ההגדרה היא שמתחדשת פה, וככה הרמב״ם הביא את זה ככה להלכה, שמתקיעת שופר אנחנו לומדים, שכאשר אתה צריך להוציא מישהו אחר ידי חובה, וכאן זה המהות של כל המצווה, תכף נראה את ההגדרה של החזון איש, מי שהספיק במקורות בהמשך, חזון איש מגדיר את תקיעת שופר, התאחדות השומע והמשמיע. האבן האזל, אני אומר עכשיו מקורות ככה בעל פה, אם נספיק נראה אותם בפנים, ואם לא ראיתם אותם או שתראו אותם, האבן האזל אומר, מי אמר, מאיפה לקחנו את זה שבשופר צריך את הדבר הזה של ההתאחדות השומע והמשמיע? הוא אומר כי כתוב, יום תרועה יהיה לכם. לכם זה פונה בעצם, התורה פונה לכל הקהל ואומרת לבית דין, אומר האבן האזל, אומרת לבית דין, כן, אומרת לבעל התוקע, התקיעה פה היא בכלל לא מתחילה בכלל להיות פרטית. זה בכלל לא מתחיל. אם אתה עכשיו פרטי בתקיעה הזאת, אתה בדיוק, ותשימו לב, אתה בדיוק כמו אדם שמה עושה? שמנקה את השופר ויוצא לו קולות. אתה בדיוק אותו הדבר. למה? כי כל המהות של המצווה הזאת היא התאחדות השומע והמשמיע. כלומר, להשמיע למישהו אחר, ושמישהו אחר ישמע, והשמיעה של מישהו אחר תחזור לשומע. ועכשיו אני כבר ממשיך ברצף, אני לא שוכח את הירושלמי, אני אחזור אליו. אבל אם אני כבר בשבונג, אז אני ממשיך כבר ברצף הפנימי יותר. יש בקבלה מושג של אור ישר ואור חוזר. במילים אחרות פשוטות שלנו, אור ישר זה האור האלוקי שבא מלמעלה ומאיר למטה לברואים. האור החוזר זה האור שהולך חזרה מהמקום שבו הוא נפגש. האור שהגיע מלמעלה נפגש עם כל מיני דברים בדרך, ואז הוא חוזר למעלה, ויש תיאור ארוך באריזה על איך הדבר הזה קורה. זה כמובן נושא מורכב ולא ניכנס אליו עכשיו. אבל אם ניקח את זה לחיים שלנו, לעולם שלנו, יש בהמון המון מצבים יש אור ישר ואור חוזר. מה שקורה עכשיו כאן בו זמנית, עכשיו פה בחדר, זה אור ישר ואור חוזר. זאת אומרת, אני כביכול מביא לכם אור ישר, כן? אני נותן את השיעור, זה יכול לקרוא לכל אחד פה שנותן איזה דבר תורה בבית או בסניף או, 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 או לחבר'ה בסעודת שבת, זה לא משנה. אתה אומר משהו, מישהו שמקשיב לך, הוא לא פסיבי ועומד פה ככה ומקשיב מה שאתה אומר וזה ככה נכנס אליו. אתם מקשיבים באקטיביות. זאת אומרת, אתם מקשיבים ואתם כל הזמן מנסים להבין מה בדיוק נאמר, ואם משהו לא ברור לכם, אז אתם שואלים, והשאלות הן מאוד עושות טוב למי שמעביר את השיעור. כמובן צריך את העיתוי שזה לא מפריע לפעמים למהלך ולרצף, אבל בעיקרון השאלות הן מחזירות אור מהשומע למשמיע, וזה מגדיל מאוד את האור של כמה פעמים, אני מרגיש בעצמי, אתם שומעים אותי גם אומר את זה, פתאום מישהו אומר משהו, וואו, נזכרתי במשהו, אם הוא לא היה שואל את השאלה, אפילו לפעמים זה משהו כזה, בעקיפים, פתאום, זה מזכיר לי פתאום עוד משהו שלבד הייתי שוכח אותו. או שאתה צריך להסביר עוד פעם, אתה פתאום מסביר יותר טוב, אתה מסביר לעצמך יותר טוב, לא רק לשומעים. כתוצאה מהשאלה, אתה חייב להגדיר את זה עוד יותר טוב, עוד יותר מדויק, ואז הכל יוצא הרבה יותר טוב. זאת אומרת, התקיעת שופר לימדה אותנו שהקול הזה של השופר, שם זה כמובן בשיא, במקסימום, אבל עכשיו בצורך העניין רגע, אני הולך חזרה לירושלמי, ואז אני ככה אנסה לסכם את הדברים, אנסה קצת לראות, להוכיח קצת בפנים מכמה מקורות. אבל רק אני אסיים שנייה את המהלך. בא ירושלמי ואומר, למדתי מתקיעת שופר, אומר רבי זיירא, מעניין שזה רבי זרע, כן? זה לא מקרה. אומר רבי זרע, רבי זרע והשמה שלו, זה אותם חבר'ה כנראה, זה אותו אחד שהוא אמר לו, תתקע בשופר, תוציא אותי. אז כשהם שותים יין, אז הוא אומר לו, תקשיב, זה יהיה הדדי עכשיו. זה הדדי. אתה תברך, תכוון להוציא אותי ידי חובת הברכה. אבל כשאתה מתכוון, ואז הוא אומר לו, אבל אתה כשאתה עונה אמן, אז תכוון להוציא אותי ידי חובת האמן. למה אני צריך לענות אמן? הרי אני סתם על עצמי, אני לא יכול לענות אמן על הברכה שלי, נכון? על עצמי אני לא יכול. אבל אם אתה אומר אמן על מה שאני אמרתי, זה עכשיו שחמט. זה עכשיו סגר את הברכה שלי עד הסוף. למה הדבר דומה? אומר ספר המעניק, שראיתם את המקור שלו בעמוד הבא, ושוב אני אומר את זה בעל פה ככה ברצף, ואני אנסה לראות זה בפנים. אומר המעניק, אדם שאומר אמן על ברכה, למה הוא דומה? הוא דומה לאדם שיש צ'ק, כתבתם צ'ק, 100,000 שקל, תאריך מדויק, המוטב כתוב, הכל כתוב, התאריך, הסכום מדויק, הכל מצוין. דבר אחד חסר, מה זה? חתימה. זה שווה בדיוק כמו פיסת נייר, קליפת השום לגמרי. לא שווה כלום. למה? אומר המניג, כי אין חתימה. אומר המניג, כשאתה אומר אמן על ברכה, אתה עכשיו נותן תוקף לדברים של המברך, כן? הרבה פעמים יש אנשים שמקפידים על זה, אומרים, תענו אמן. פעמים זה מעצבן כזה כבר, כי אני צועק עליך, אבל תצעק עליהם, מה אני עובד אצלך, מה אתה רוצה ממני? אבל כאילו אנשים, לפעמים הם כאילו, מה המקור של זה? למה יש לזה מקור אמיתי? אומר, כאילו תתייחס, תגיב למה שאני אומר. אם אתה לא מגיב, אז כמו שאמרתי, יש אור ישר, אבל אין לו אור חוזר. זאת אומרת, אני אמרתי את הברכה, אבל אף אחד לא חותם על זה. אף אחד לא אומר אמת, אל מלך נאמן. זה נכון, אמיתים, הדברים. אולי סתם אמרתי. אולי זה בכלל, מי אמר שזה נכון? האמן בעצם אומר, כן, נותן לזה תוקף, נותן לזה משמעות, ועד כדי כך שהוא אומר לו, כשאתה עונה אמן, אז תעשה טובה, תחשוב גם עליי, כי גם, ככה גם אני בעצם נותן תוקף לדברים של עצמי. לענות אמן על ברכת עצמי, אז זה אסור. אבל אם מישהו אחר נתן תוקף לדברים שלי והוא חושב עליי, אז עכשיו זה השלים את המהלך באופן מלא. האור ישר והאור חזר לאור ישר, ואז הכל שלם. עכשיו אני חוזר רגע לרמב״ם שלא נאבד את המהלך, ונראה קצת את המקורות בפנים, ובזה נסיים. אז אני חוזר עכשיו ללחם משנה. לחם משנה שאל, לא נאבד את החוט. לחם משנה שאל, שהרמב״ם בתור פוסק, היה צריך לכתוב, השומע ממי שהשמיע לעצמו, לא יצא ידי חובה. באמת, לפי פשט הבבלי, אז באמת זה היה צריך להיגמר פה. כיוון שבאמת, הרי הגמרא בעצמה אמרה, זה רק איידי, כן? למה בסייפה כתבו, השומע מהמתעסק? בעצם המשנה הייתה צריכה לכתוב, השומע ממי שהשמיע לעצמו, לא יצא ידי חובה. כיוון שברישה כתוב מתעסק, אז גם בסייפה כתבו מתעסק. ועכשיו אני אומר לכם עוד משהו. כשאתם קוראים כזאת גמרא, והגמרא אומרת לכם, איידי דתני רישה, תני סייפה, אם אתם יש לכם חוש ביקורת בסיסי מפותח, אתם צריכים לדפוק על השולחן ולהגיד לחבוטה, אני לא מוכן להמשיך. אני לא מוכן ככה. אני לא מוכן לקבל את זה שהגמרא עושה לי פה כל מיני... טוב, איידי, יאללה, איידי, מה זה? על הדרך. בוא, כתוב ברישה, אז יאללה, בוא גם נכתוב בסייפה. מה זה? זה מה זה פה? זה אסוציאציות?
גם הם אולי למדו מהמשנה.
מה?
גם
המשנה, כנראה, אמנם זה מה זה הבבלי? המשנה היא משנה. הרי המשנה היא אותה משנה. רק בירושלמי, דרך הסיפור של רבי זירא שמה, אתה מבין בעצם מה המשנה התכוונה. וזה כנראה גם בבבלי. רק בבבלי זה לא מפורש. כמו שהרב קוק אומר, שבבבלי הרבה פעמים דברים עמוקים, אז הם נסתרים כאלה ולא אומרים אותם מפורש, אבל ירושלמי בארץ ישראל, הוא אומר את הדברים יותר ככה על השולחן. אבל בעצם שניהם מתכוונים לאותו הדבר. זה לא איידי כזה על הדרך, בוא נכתוב מתעסק. יש פה אמירה מאוד משמעותית. האמירה היא, האדם שתוקע לעצמו תקיעת שופר, ולא מתכוון להוציא את האנשים האחרים שנמצאים איתו, הוא בדיוק מתעסק, הוא בדיוק כמו אדם שמנפח בשופר בשביל לנקות אותו. הוא בכלל הוא בכיוון של תקיעה, הוא לא הבין מה זה התקיעה. זה מדהים. לא, תחשבו על זה, כאילו, מה בעצם המשנה פה אמרה? ולכן גם הרמב״ם, הרמב״ם לא סתם נמשך אחר לשון המשנה. המשנה עצמה כבר, והרמב״ם בעמקותו, בפעילויותו, הרי אם הרמב״ם היה כותב לנו, השומע מהמשמיע לעצמו לא יצא, אז מבחינה יבשה זה היה מעולה. אמרנו, הנה, מצוין, ברור למה הרמב״ם שינה, כי הרמב״ם הוא פוסק. בתור פוסק, הוא כותב לך את השורה התחתונה ההלכתית, הוא לא נמשך אחר לשון המשנה. מצוין, אבל אם הוא היה עושה ככה, אז אתה לא היית שואל את השאלה על המשנה, אם אתה אין לך חוש ביקורת על הגמרא, היית אומר, טוב, הגמרא זה ככה זה, במשניות, זה, 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 והנה הרמב״ם כתב את ההלכה. אבל הרמב״ם, כיוון שהוא הבין, מהירושלמי, הוא הבין שהעומק של המשנה, זה בא להגיד בדיוק את זה, שאדם ששומע, תוקע רק לעצמו, בתקיעת שופר, כל המהות של תקיעת שופר זה יום תרועה יהיה לכם. כל המהות של התקיעה, הבאתי את הרמב״ם בסוף, שוב אני כבר אומר את הכל ככה בעל פה, ברצף, הבאתי את הרמב״ם המפורסם שבערך בכיתה ג' כל אחד כבר מכיר אותו. שהרמב״ם אומר תקיעת שופר זה גזירת הכתוב, ובכל זאת רמז יש בו, אורו, אורו ישנים משנתכם. ונרדמים, הקיצו מתרדמתכם, וכולי וכולי. זה מעניין, הרמב״ם, אם זה גזירת הכתוב, גזירת הכתוב, בוא תסגור, תגיד גזירת הכתוב, אני לא יכול להבין את הדבר הזה. אבל בא הרמב״ם ואומר, תשמע, זה נכון, אני לא יודע, זה יותר עמוק ממה שאני זה, ובכל זאת, יש משהו אחד שכן אני יכול להגיד לך. ומה הדבר הזה? הדבר הזה הוא, מה שברור לי אומר הרמב״ם זה דבר אחד. זה שתוקע, הוא לא סתם תוקע. הוא משמיע פה איזה קול. הוא משמיע פה איזה קריאה, שהיא צריכה ליפול על אוזניים קרויות של מישהו ששומע אותה. הוא לא תוקע פה עכשיו, הוא לא תוקע לשיר, והוא לא תוקע עכשיו בשביל עצמו. גם כשהוא תוקע לעצמו, נגיד שהוא לבד עכשיו על איזה אי בודד בצבא, אני לא יודע מה, הוא תוקע לעצמו, הוא צריך לתקוע כדי לשמוע. מה הוא צריך? לשמוע את הקול ולהבין מה המשמעות של הקול שהוא הוציא. אז אין מישהו, מה? לא, זה לא מספיק, לא, זה לא מספיק, זה בדיוק העניין. ההגדרה היא בדיוק העניין. כשאדם תוקע רק לעצמו, אז הוא מתכוון לשמוע לעצמו, אבל זה בדיוק העניין. אתה חייב לחשוב על האחרים. זה התאחדות של השומע והמשמיע. כן, אחד בלילה, הגמרא אומרת, כל מי שתוקע בבית כנסת, מי שעובר אחרי בית הכנסת, יצא ידי חובה אם הוא התכוון לצאת. למה? כי מי שתוקע, כן, אלא אם כן הוא שמע אותו בפניכם בפירוש, אומר, אני לא מתכוון להוציא פה אף אחד. אדם, רוצה להגיד נורמלי, אדם שיודע את ההלכות, אדם שיודע את הגדר שמצווה תקיעת שופר, גם שהוא תוקע באחד בלילה בבית כנסת, הוא אומר לעצמו, אני תוקע עכשיו, אני מוציא עכשיו קולות שיצאו לעולם, וכל אחד, ומי שישמע אותם עכשיו, שישמע אותם, שייכנס לו לתוך האורו ישנים משנתכם, שיקשיב לקולות האלה. זה העניין. ולכן, הרמב״ם בכוונה, והמשנה בכוונה, כתבה הגדרה כזאת, שאדם שתוקע לעצמו ולא חושב על השמעת הקול האחרים, הוא נקרא מתעסק, אז זה לא סתם איידי, אלא זה איידי מכוון מאוד, וגם הרמב״ם מכוון מאוד, וכל זה בא מהירושלמי, שהירושלמי בפירוש אומר, מאיפה אני יודע את זה שהוא אומר לו, תכוון ברכה, תגיד, תכוון להוציא אותי, ואז באמן, תוציא אותי הפוך, הוא יודע את זה מפה, מתוך שקיעת שופר, הוא אומר, בוא ניקח את זה הלאה, קיבלנו פה כיוון, נכון זה בראש שנה על שופר, בוא ניקח את זה גם על ברכות, לפחות על ברכות, אני לא אומר על תקיעת, על אכילת מצה, כי אכילת מצה זה משהו אחר, אכילת מצה זה באמת פעולה כביכול טכנית, לאכול יש, הגמרא גם אומרת במקומות אחרים, שבחלבים ועריות חייב גם במתעסק שכן נהנה, כלומר פה אפילו מתעסק, במקרה של עבירה, כן, אדם שאוכל עובר עבירה של אכילת איסור או בעריות שהוא בא באיסור על מישהי, הוא חייב שכן הוא נהנה מעצם הגוף שלו פשוט נהנה, אז באכילה זה בוודאי, גם פעולות מעשיות אחרות, אבל בוודאי באכילה זה ככה, פשוט הגוף שלו נהנה וזה מספיק כדי להגדיר שהוא עשה את המצווה. אבל כשצריך שמיעה, כשצריך כוונה, כשצריך ברכה, שיש מישהו ששומע אותה ומגיב עליה, אז זה נקרא מתעסק אם אתה לא מתכוון, ומבחינת המקורות, רק לראות שלא שכחתי איזה משהו משמעותי, אז אני ממש ככה יעבור ברשותכם ביעף רק על המשפטים החשובים, כבמקור שמונה, המנהיג שאמרתי קודם, אני אומר, ככה אומר המנהיג, אחד מהראשונים, כי המברך דומה לשטר החתום בבית דין, ויכול אדם להכחישו, עליו אין להוסיף ומנו לא לגרוע, וכן אמן קיום חתימת הברכה, צא ולמד פרשת סוטה והשביע ואמר, אמרה אישה, אמן, אמן. כן, יש פה פעמיים. הוא אומר, והיא צריכה לענות ולקבל את הדברים עליה.
בסוטה.
והאבן האזל שואל, לכאורה צריך ברור. כן, רב איסר זלמן מצר. לא לפני 700 שנה, לא בדור שלנו, אבל חי בתקופתנו, בתחילת המאה הזאת, המאה הקודמת, עד אמצעה בערך, לכאורה צריך ברור. ולמה צריך התוקע להוציאו? כיוון שעיקר המצווה היא שמיעה. ונראית באמת יום תרועה הוא לכם. ולכאורה שומע, שומע. למה צריך שהמשמיע יתכוון לתקוע באופן כזה שההוא שומע? הוא תכלס שומע. אתה תקעת לעצמך, והוא שמע את התקיעה. אומר לו, כתוב, יום תרועה הוא לכם. אלא אתם מפרשים עד המצווה הוא לשמוע, אבל כוחך, זה כוונת הכתוב, שבית דין יתקעו בעד כל הקהל. וממילא צריך גדר צירוף, שהתוקע, התוקע בעד כל השומעים, ולכן אם הוא לא מתכוון, הווי כתוקע לעצמו. שימו לב, אם אינו מכוון להוציא השומע, הווי כתוקע לעצמו, ולי כיום תרועה יהיה לכם. וככה החזוני שומר בהלכות ברכת המזון, כיוון שעניין שומע כעוני התאחדות השומע והמשמיע, ואז הוא מביא את הדבר הזה גם על שופר, והרמב״ם הלכות תשובה הוא מפורסם. הבאתי עוד רמב״ם, גם רמב״ם די ידוע, לפעמים מדבר עליו בשיחות כלליות, הרמב״ם כותב לגבי טבילה במקווה, שזה גזירת הכתוב, וזה לא ברור איך הדבר הזה קורה, שאדם נכנס למים, יוצא מהמים, והוא יוצא אחר. מה קרה פה? הוא אותו בן אדם, נכנס, יצא. אז אומר הרמב״ם, למרות שזה גזירת הכתוב, אף על פי כן, הוא אומר, אף על פי כן רמז יש בדבר, כשם שהמכוון ליבו לטהר, כיוון שטבל טהור, אף על פי שלא נתחדש בגופו דבר, ככה מכוון ליבו לטהר נפשו מטומאת הנפשות, שהן מחשבות האוון ודעות הרעות, כיוון שהסכים בליבו לפרוש מאותן העצות, והביא נפשו במי הדעת טהור. מעניין, אותו הדבר, היסוד של כוונת הלב. אומר הרמב״ם, באמת סתם תטבול במקווה, תיכנס, תצא, בסדר, הלכתית, כאילו זה, אבל זה ברור שהנקודה היא שיהיה לך רצון להיטהר. אם יש לך רצון להיטהר, אתה נכנס למקווה, זה גזירת הכתוב, התורה אמרה, כן, אתה פשוט יוצא אדם אחר. אומר הרמב״ם, זה לא רק במקווה. בכלל, אם אתה רוצה לשנות דרך, אז ברגע שאתה מחליט, ברגע שאתה מחליט לשנות, אז עצם ההחלטה היא כבר פועלת פעולה מאוד מאוד גדולה, וזה באמת, לא יודע, אולי לאחרי הצהריים היום, לשיחה הכללית, זה מתאים לתקופה שבה אנחנו נמצאים. על כל פנים, הרעיון של הכוונה חוזר פה בדיוק אותו עיקרון, גזירת הכתוב, ובכל זאת רמז יש בו, יש פה איזו הבנה שאומרת, יש פה איזה משהו פנימי שצריך לקרוא, בוודאי בתקיעת שופר, זה הדבר שצריך לקרוא. הערות, כן. תוקע לשיר הזה, כמו
שאנחנו מבינים, הוא
כגדר
מתעסק. כי אין בו את הרצון להעביר את זה לכולם.
בוודאי. תוקע לשיר, הוא בכלל לא מתכוון לתקיעה של מצווה, אז זה בוודאי לא יצא. אנחנו עכשיו, הרמב״ם הולך עוד יותר מזה. שלב הראשון, טוב שאתה מחדד את זה. שלב הראשון היה שאמרנו הרמב״ם לא פוסק מורבה, שמי שתוקע לשיר, פשוט תקע תקיעות, לכוונה אחרת, אבל התקיעות היו טובות. אומר הרמב״ם, זה לא מספיק בשופר. זה שלב א'. עכשיו, מה שלב ב'? שלב ב' זה שאתה תוקע מישהו שתוקע תקיעות מהודרות. לא תוקע עכשיו, אמרנו, שלמה גרוניך עושה קונצרט. אתה שומע ממישהו שתוקע מאדרין עם כל הכוונות של האריזה והזוהר, מה שאתה רוצה, רק דבר, יש בעיה אחת. שהוא לא חושב עליך. הוא לא חושב על אחרים, הוא חושב על עצמו. הוא חושב על עצמו, גם הוא בגדר מתעסק. הוא כמו תוקע לשיר, והוא כמו תוקע, והוא כמו אחד שמנקה את השופר ויוצאים לו תקיעות, אותו הדבר, זה אדם, בשופר זה אותו הדבר. זה החידוש פה של זה החידוש של העניין, שזה עד כדי כך. המשנה בכוונה רצה לחדד את הנקודה הזאת, שהיא קראה לזה מתעסק. לאדם כזה שלא תוקע בשביל האחרים, הוא מה שנקרא, הוא לא הבין את העניין. הוא לא בסיפור, למרות שהוא נראה לך, זוקע פה איזה משהו מעודר וזה, ומשקיע הכל, הוא לא בעניין כי הוא לא מבין את התמונה הכללית. יש פה אגב באמת לימוד גדול שאפשר באמת לדבר עליו בפני עצמו, קצת דיברנו על השיחה הכללית שבוע שעבר, בכלל הנושא של פרטיות וכלליות. לפעמים אפשר להיות מבחינה רוחנית, להיות מאוד מאוד מעדר ומקפיד וכו' וכו', אבל הכל פרטי. והרב קוק כותב באורות התורה שם, בתורת ארץ ישראל, שבחוץ לארץ כל הדאגה, גם הרוחנית, היא פרטית. ובארץ ישראל כל הדאגה היא כללית, גם בחומריות וגם ברוחניות. לא רק דואג לעצמך ברוחניות. טוב, הנה, אני גר קהילה טובה, הכל בסדר, יש לי פה הכל, בתי כנסת, מקוואות, כשר, מהדרין, ישיבות, הכל מסודר. רגע, מה עם האחרים? מה עם הציבור? אתה לא לבד. בארץ ישראל אתה בכלל. ותקיעת שופר כאילו מספר את הדבר הזה. אומרת, אתה רוצה לקרוא לכולם אורי שני משנתכם, ולא להעיר את עצמך. מעיר רק את עצמך, אז אחרים לא יצאו ידי חובה, כי התקיעה היא תקיעה חסרה. טוב, עוד משהו? שר כוח, ברוכים תהיו.